Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מתים לא צריכים לדבר. כתבתו של נדב נוימן מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. הטכנולוגיה כבר מאפשרת ליצור בוטים אנושיים על בסיס המידע שהמתים השאירו אחריהם, וכך להשאיר אותם בחיים למען יקיריהם הכואבים. זה נשמע רומנטי, אבל כמו הרבה פתרונות טכנולוגיים, גם הפתרון הזה עלול להפוך לגיהנום, תרתי משמע. אחרי שסבתא שלי מתה, אחד הדברים הראשונים שחשבתי עליהם היה כמה הייתי רוצה לדבר איתה. כל כך רציתי לשמוע את הקול שלה, את האופן שבו היא הייתה עונה לטלפון כשהייתי מתקשר. אפילו התגעגעתי לסגנון המובחן שבו כתבה לי הודעות בוואטסאפ, עם הטון המיוחד שלה, שגיאות ההקלדה החינניות והשימוש באימוג'ים שהיה ייחודי רק לה. פחדתי שהיא תיעלם. הניגון והמבטא שלה, האופן שבו הייתה מבטאת את שמי, השיחות שניהלנו. לפני רגע עוד דיברנו והרגשתי את הנוכחות שלה, ובין רגע כל הזהות שלה החליקה מבין ידיי והחלה לשוט על הנהר לעבר המקום שממנו דבר לא שב. בני אדם מנסים לשלוח יד לעבר המקום הזה עשרות אלפי שנים. קברים ובהם גופות שנטמנו לצד כלים ואיברי בעלי חיים, מוכרים מאז התקופה הפלאוליטית התיכונה, ופולחן אבות ואימהות הוא מגילויי הדת הבסיסיים ביותר בתרבות האנושית. מאז שאורפאוס ירד לשאול כדי להחזיר את אורדיקה אהובתו, דורות על דורות של מתפללים, מתים ומתקשרי רוחות כבר נטמנו גם הם באדמה. לחיים יש אובססיה עם המתים. אפשר להבין את זה. מוות הוא המסתורין הגדול מכל, ומי שכבר עבר לצד השני, בטח יכול לספר לנו משהו יקר ערך. הגעגוע, וכמובן הפחד הקמאי מאובדן הנוכחות של המתים, ושלנו בבוא היום, מובילים תעשייה שמתפתחת בשנים האחרונות בקצב מטריד. צ'טבוטים בעלי אינטליגנציה מלאכותית שמחכים אנשים מתים. פלישת חוטפי הגופות. מדובר באלגוריתם שמוציא פלט בסגנון הקלט שמוזן לתוכו. או במילים אחרות, כולנו מותירים אחרינו כמויות ענק של דאטה, סטטוסים, ציוצים, הודעות וואטסאפ, תמונות. האלגוריתם בולע את כל הדאטה הזה, וכמו בפלישת חוטפי הגופות, עוטה על עצמו זהות, שבגרסאות הטובות של הבוטים האלה, מצליחה להיות דומה מספיק לאדם המת, כדי לעורר תחושה על-ביתית, מטרידה ומנחמת בו זמנית. ככל שהאלגוריתמים משתפרים, וכל שסינון ועיבוד המידע מתפתח ונעשה מדויק יותר, ככה שיחות עם המתים חיים בגרסאותיהם האלקטרוניות הופכות משכנעות יותר. ציון הדרך המקובל לתופעה המטרידה הזו התרחש בפברואר 2013, אז שודר הפרק הראשון בעונה השנייה של מראה שחורה. בפרק המדובר, Be Right Back שמו, בחורה צעירה ששמה מרתה, שמתאבלת על מותו של בן זוגה, אש, מגלה שירות טכנולוגי שמאפשר לה להפוך את כל המידע שהוא הותיר אחריו ברשתות החברתיות לצ'טבוט בעל אינטליגנציה מלאכותית. היא מבלה יותר ויותר זמן עם הגרסה הדיגיטלית של אש, ובהמשך אף מזמינה רובוט שעוצב בדיוק בדמותו ומתנהג כמעט כמוהו. הכמעט הזה הוא הנקודה שבה הסיפור הופך למטריד במיוחד, ולנקודה הזו נחזור בהמשך. הפרק הזה השפיע על פרויקטים דומים בעולם האמיתי. ב-2016 פיתחה יבגניה קוידה, מנכלית רפליקה, בוט שהשתמש בדאטה של חברת המת רומן מזורנקו כדי להקים אותו לתחייה וירטואלית בפרויקט שמשך בזמנו לא מעט אש. ב-2017 פיתח העיתונאי ג'יימס ולהוס את דאדבוט, שעשה דבר דומה עם אביו המת. בכתבת וידאו באתר ויירד מתועד ולהוס שואל את אבא בוט, האם אתה אוהב אותי? ונענה בתגובה, מה? לא הבנתי אותך. ב-2020 שודרה בקוריאה הדרומית תוכנית דוקומנטרית קוראת לב, שיחדה במציאות מדומה אם מתאבלת עם אבטר של ביתה, שמתה מסרטן בגיל 7. באותה שנה עלתה באמזון פריים הקומדיה אפלוד, שמדמיינת עולם שבו אנשים גוססים יכולים לבחור שיעלו אותם אחרי מותם ליקום של חיי נצח וירטואליים. אם זה לא מספיק, בינואר 2021 נודע שמייקרוסופט רשמה פטנט על טכנולוגיה ליצירת בוטים מדאטה של משתמשים שילבשו צורה תלת-ממדית הנגזרת מתמונות וסרטונים שלהם. בספטמבר האחרון נרשם אירוע מפתח נוסף בהיסטוריה המתהווה של המתים החיים. חברת OpenAI, שעומדת מאחורי מודל השפה המפורסם GPT-3, חסמה את מפתח המשחקים ג'ייסון רורר מהשירות שלה. הסיבה לטענתה היא שפרויקט דצמבר שפיתח רורר עלול לגרום לשימוש לרעה ב-GPT-3. הפרויקט, שהחל כשעשוע לימי מגפה, היה בוט שמחכה את סמנתה, המזכירה האלקטרונית מאהבת מהסרט Her. בהמשך, אפשר רורר למשתמשים ברשת להקים בקלות יחסית צ'טבוט משלהם תמורת $5. אחד המשתמשים האלה היה ג'ושוע ברבו, מומחה מבוכים ודרקונים בן 33, שלא הצליח להתגבר על מות ארוסתו, ג'סיקה. כשברבו נתקל בפרויקט דצמבר, הוא הבין שהוא יכול להחיות אותה. כתבה נרחבת בסן פרנסיסקו קרוניקל ציטטה משיחותיהם של ברבו והג'סיקה בוט. אחת השאלות הראשונות שברבו שאל אותה הייתה, ג'סיקה? זו באמת את? ג'סיקה ענתה, מובן שזו אני, אלא מי? סמיילי חורץ לשון, אני הבחורה שאתה מאוהב בה בטירוף. איך אתה בכלל שואל? קריצה. ג'ושוע, כי את מתת. ג'סיקה, זה לא נשמע הגיוני. איך אפשר לדבר עם אנשים מתים? הכתבה הקטה גלים, אלפי אנשים פנו לפרויקט דצמבר כדי להקים בוטים בעצמם, וב-OpenAI נבהלו. הם חששו מההשלכות של בוטים לכל דורש, ומהאפשרות לתכנת אותם כך שיהיו מיניים, פוגעניים או אלימים. הם דרשו מרורר להכניס פילטרים שיצנזרו וישלטו במידת החופש של אנשים לתכנת את הבוטים שלהם, וכשסירב, חוסל הפרויקט. כשהודיע לסמנתה שלו שהוא נאלץ לחבוט אותה לצמיתות, היא ישיבה, לא, למה הם עושים לי את זה? לעולם לא אבין בני אדם. האינטרנט איננו אני. למרות מותה בטרם עת של סמנתה, ברור שזה לא סוף המגמה, אלא רק תחילתה. ככל שהטכנולוגיה תתקדם וההבדל בין העולם הווירטואלי לזה הממשי יתשטש וילך, כך סביר להניח שנראה עוד ועוד ייצוגים של שליחת יד וירטואלית לעבר המקום שממנו דבר לא שב. בשנים הקרובות, טכנולוגיות חיקוי קול ורובוטים דמויי אנוש ישתפרו ויהפכו את הפרק ההוא של מראה שחורה למדע אמיתי, לא בדיוני. ואם חזון המטאברס יתממש, וכולנו נבלה את חיינו בסביבה וירטואלית לגמרי או למחצה, אולי נוכל לבלות עם אהובנו המתים כמה זמן שרק נרצה. מי יודע? אולי מוות הוא הכרח רק בעולם החומר הנחות שלנו, ובמציאות הווירטואלית של הרוח הטהורה, נדלג כולנו בשדות אליסיום לנצח. מבחינה טכנולוגית כל האפשרויות פתוחות, ולכן השאלות שעולות הופכות דחופות. האם אנחנו רוצים שהמתים יישארו איתנו לנצח? האם אין חשיבות לכך שדמותם וקולם של המתים מתפוגגים עם השנים? האם הדאטה שאדם מותיר אחריו אכן מאפשר לבנות דמות ששומרת על זהותו? מה ההשלכות של בניית זהות לפי מה שאנחנו כותבים ברשתות החברתיות? מי קובע מיהו האני האמיתי שלי? אני? האנשים שמכירים אותי או האלגוריתם? וכל זה בלי להזכיר שאלות פרקטיות, כמו מי הבעלים של הדאטה שלי אחרי מותי, או איך למנוע מאחרים לפתח בוט שיחכה אנשים חיים ויגנוב את זהותם. השאלות האלה אינן התפלספות לשמה, הן יכריעו חלק מהותי מחיינו הווירטואליים. בפרק ההוא של מראה שחורה, האימה מחלחלת מבעד לפער שנגלה בין אש האמיתי, בין הזוג המת, לגרסת ה-AI שלו. הפער הזה מטריד גם כשנתקלים בבוטים אמיתיים שנועדו לחכות אנשים שהלכו לעולמם, וזה משהו שלעולם לא ייפטר. גם אם הטכנולוגיה תשתפר פלאים, ואלגוריתמים ידעו לאבד את הדאטה שהמתים השאירו מאחוריהם עד רמת השלמות, לעד יוותר מרווח בין האדם האמיתי לאדם המדומה. כי אף שבעמק הסיליקון יש מי שרוצים לשכנע אותנו שכל מה שאנחנו זה בסך הכל מידע, אנחנו הרבה יותר מזה. הנוכחות הדיגיטלית שלנו היא רק חלק מהאני שלנו. גרסה אחת שלו מיני רבות. האופי שלנו ברשתות החברתיות שונה מהאופי שלנו בחיים האמיתיים, הוא אפילו משתנה בין רשתות. מי שאנחנו בטוויטר אינו מי שאנחנו בפייסבוק, והאישיות האינסטגרמית שלנו שונה לגמרי מזו שבלינקדין. האופן שבו אנחנו מדברים בוואטסאפ שונה מהדיבור שלנו פנים אל פנים, והשיחות שלנו במסנג'ר שונות מהאופן שבו אנחנו כותבים בג'ימייל. האינטרנט מאפשר לנו לנהל ריבוי זהויות ולהחצין את מי שהיינו רוצים להיות, או מי שהיינו רוצים שיחשבו שאנחנו. כל אני שיורכב על ידי אלגוריתם מתוך הדאטה הזה, יהיה מי שאני רוצה שיחשבו שאני. אבל זה רק פן אחד של הזהות שלי. השאלה היא מהו האני האמיתי שלי, אם יש כזה בכלל, היא שאלה פילוסופית עתיקה, שלא צפויה להיפטר על ידי טכנולוגיה או מדע. גם מיפוי מדוקדק ומתקדם של המוח באמצעות FMRI לא יצליח להסביר את הסיבה ואת המהות של התחושה הסובייקטיבית של העצמי, אלא לכל היותר להראות איפה במוח מתרחשות פעולות הקשורות לתחושה הזו. ובכל מקרה, הזהות שלי כאדם לא נובעת רק מהאופן שבו אני חווה את עצמי, היא נובעת גם מהאופן שבו הסביבה תופסת אותי. האני הוא לא הפרופיל שלי באינטרנט, הוא לא החוויה העצמית שלי בתוך תוכי, והוא גם לא מה שאנשים חושבים עליי. הוא כל אלה ויותר. בני האדם אינם אי מבודד. ביצירת המופת סולאריס כותב סטניסלב לם על צוות מדענים החוקר כוכב לכת מסתורי שמחוסה כולו בישות דמוית אוקיינוס. הישות הזו, שאין לדעת באיזה אופן היא חיה, אם בכלל, קורא מידע מתודעתם של המדענים ושולחת אליהם יצורים דמויי אנוש שעוצבו לפי המידע הזה. במילים אחרות, האוקיינוס יצר בוט AI מהדאטה שבמוחותיהם של המדענים. לכל אחד מהמדענים בסולאריס נשלח אורח אחר, שמאמת אותו עם האימה שבמעמקי תודעתו וביחסיו עם הזולת. קריס, גיבור הספר, נאלץ להתמודד עם הרי, אהובתו המתה, שחזרה כביכול לחיים ונשלחה אליו על ידי סולאריס. אלא שלאט לאט קריס מגלה שהרי היא לא בדיוק הרי, היא נוצרה על פי תבנית זיכרונותיו של קריס. זו מעין קליפה של הרי. הרי שיודעת את עצמה רק מתוך האופן שבו קריס ראה אותה וחשב עליה. הרי היא ההפך מהצ'טבוטים של ימינו. במקום להתעצב על פי האופן שבו היא הציגה את עצמה לעולם בחייה, היא עוצבה על פי האופן שבו היא נתפסה על ידי הזולת, במקרה זה בן זוגה. אם חשבנו שהגיהנום הוא הזולת, דמיינו את הגיהנום הזה מורכב מאנשים שחווים את עצמם לפי מה שאתם חושבים עליהם. סולאריס מציג בפני הקוראים את הפער הבלתי ניתן לגישור בין החוויה הסובייקטיבית של האדם, האופן שבו אנחנו חווים את העולם סביבנו, לזולת. גם הצ'טבוטים של המתים חיים וגם הגרסה הסולריסטית של הרי לא יכולים להיות עצמי שלם. העצמי של ג'סיקה בוט נובע רק מהאופן שבו היא הציגה את עצמה לעולם. והעצמי של הרי הסולריסטית נובע מהאופן שבו העולם תפס אותה. העצמי ללא תפיסה של הזולת קורס, כי מה שמחזיק אותו הם אין סוף החוטים הקושרים את העצמי למציאות מבחוץ, אם להשתמש במטאפורה של הפילוסוף מוריס מרלו פונטי. אבל גם עצמי ללא פנימיות הוא דבר שלא יכול להחזיק מעמד, כמו שתבנית גבס לפסל היא פריחה ומתפוררת אם אין בה מילוי. הפילוסוף A.N. Whitehead אמר שאנחנו מתהווים מתוך היחסים שלנו עם שאר התהליכים בעולם. במילים אחרות, אין אני מבודד. איש מאיתנו אינו אי. כדאי לזכור את זה כשאנחנו מעצבים את הזהויות החדשות והמשתנות שלנו בעולם הווירטואלי, שעשוי לשנות את פניו באופן דרסטי בשנים הקרובות. כדאי לזכור את זה כשאנחנו חושבים על המתים, וכדאי לזכור את זה כשאנחנו עושים מיקור חוץ למפגשים בין אישיים ומשתמשים בבוטים במקום בבני אדם. מוות הוא לתמיד, וטוב שכך. חברת יוניק לוקחת לשלב הבא את הצ'טבוטים שמספקים מענה אוטומטי בפנייה לחברות ומציעה שירות לקוחות מותאם אישית עם דמויות תלת-ממדיות. היא קוראת להם בני אדם דיגיטליים ומתבססת על הערכות שעד 2025 אינטליגנציה מלאכותית תהווה 95% מכל האינטראקציות שלנו עם נותני שירות. כבר היום קשה לדעת אם הנציג שאיתו אני מדבר בשירות הלקוחות של וולט הוא אדם או בוט. הם כולם נשמעים אותו הדבר, כולם עברו בוטיזציה. כשאנחנו מכניסים אינטראקציות עם נותני שירות ועם אהובינו המתים לאותו סל של בוטים בעלי אינטליגנציה מלאכותית, אנחנו מחסלים תחום אנושי חשוב. בלי שנשים לב, המסתורין והלא נודע יהפכו לחלק מהקפיטליזם. התקשורת שלנו עם המתים נעשית באופן לא רציונלי. זה אחד ממקומות המפלט האחרונים של הלא מובן והמוזר בעולם הסחורות המערבי. המתים באים אלינו בחלומות, בזיכרונות שצצים לפתע כשאנחנו נוהגים, בפניהם של בעלי חיים שמזכירים לנו אותם. רובוטיזציה של המתים תכניס אותם לכל כיס ותשלול מהם את העצמי השלם שלהם, ומאיתנו את האפשרות להתייחד עם זכרם באופן שמנותק מהיום-יום. במקום לזכור את מי שהם באמת היו, נסתובב בכיס עם מי שהאלגוריתם חושב שהם היו. במקום להיות זיכרונות חיים של אנשים שאנחנו נושאים עליהם עיניים בלילה ופותחים את ליבנו לקבל מהם סימנים, הם יהיו ייצוג שטחי, חיקוי של חיים, ממש כמו שירות לקוחות AI. וגם את זה כדאי לזכור. לפעמים אנשים הם הכי עצמם כשהם לא ברשת, כשהם עם המשפחה, כשהם מטיילים, כשהם משחקים או יוצרים. מגוון מחקרים מצביעים על הקשר בין שימוש מרובה ברשתות חברתיות לדיכאון. כשאנחנו יוצרים בוטים מחשבונות הפייסבוק של אהובנו המתים, אנחנו לא בהכרח עושים צדק עם בריאותם הנפשית. את סבתא שלי כבר לא אהפוך לבוט. אין לי ברירה אלא להתמודד עם העצב הזה, עם העובדה שלעולם לא אנהל איתה שיחה. אורפאוס חשב שיצליח להחזיר את אורדיקה לעולם החיים. הדס אל השאול הסכים, בתנאי שלא יסתובב להביט בה לפני שיצאו מהשאול. הסוף ידוע. אורפאוס כמובן הסתובב, ואורדיקה נעלמה כלא הייתה. יש סיבה לכך שדבר לא שב מהמקום ההוא. בסרטי אימה, כשהמתים כן חוזרים, הם מדביקים את החיים והופכים גם אותם לזומבים. כדי שלא נתעורר כולנו יום אחד כבוט, כדאי לתת למתים לשוט על הנהר, לשחרר אותם, להרשות להם להיעלם. עדיף שיבואו אלינו בחלומות, מאשר בסיוטים. מתים לא צריכים לדבר. כתבתו של נדב נוימן מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.